התוכנית הבאה ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ומופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרינסקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-36-36. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ערב טוב למאזיני רדיו סול, הרדיו האינטרנטי החברתי הפופולרי הגדול במדינה. השעה 5:05, היום יום רביעי כ"ג ניסן תשפ"ד, ראשון למאי 24. ושוב בתוכנית מסורת יהודית וזהויות ישראליות, מול המיקרופון בן שפט, תחקיר עורך ומגיש, ומי בשידור, גידי הטכנאי. הערב אנחנו שמחים להריח בשנית את העיתונאי בן דרור ימיני, שהביע אמש את דעתו על המתרחש בתוכנו במאמר שכתב מאוחר בלילה בוויינט בשם הקרב הגדול על הצדק, בין איום הצווים לעסקת החטופים והסיכוי לנורמליזציה. ישראל בפרשת דרכים היסטורית. ועל מאמרו זה מאמש נשוחח איתו הערב גם על הנושאים הנוספים. האם על ישראל להיפרד מחיבוק הדוב עם ארצות הברית? ומה עם צווי המעצר הבינלאומיים כנגד בחירי המדינה? ולאן התמרון הצבאי ברפיח וסכנותיו? והאם הברית הצבאית הפוטנציאלית בין ארצות הברית, ישראל, סעודיה, מצרים, ארצות הסכמי אברהם, ריאלית? ואם כן, מה יתרונותיה וחסרונותיה? ולפני שניצל אל הדרך, נעלה את זכרה לטובה של נעמי פולני, המסמלת את היופי בישראל, בשירם של הצ'יזבטרון, הביטי נא אל הירח.
הביטי נא אל הירח, אולי תהיה קצת מבטותה, איננו כל אחד יודע שבחיצי אינה פרוטה.
אוי הפרוטה מן הירח.
מה נורא האביב עם גרעון בתקציב. לא רק הייתה פרוטה אחת, היה האושר בני, אז אוי הפרוטה והירח.
אוי הפרוטה והירח, זה צמד צמד מיליאר. אם יש פרוטה ויש ירח, גם הרומה חדים מידש.
אוי הפרוטה והירח, נעליים צריך, ומכנסיים צריך. וגם חזור חדש צריך, במקום בני חופש יש בתים. אוי הפרוטה והירח.
אוי הפרוטה והירח, מצב רומנטי עד מדי. גילה פרמח מגד ירח, כמה כמה פרוטה חי. אוי הפרוטה מן הירח,
רחוקה עד מאוד, ובינתיים עבוד. אולי יבוד יום אחד ויפגשו בנתחת גם הפרוטה והירח. אוי הפרוטה והירח, הנושא הוא ישן, אך הוא מתאים בכל זמן. ראי לו פעם אחת פגישת ירח ופרוטה, היה השיר יותר שמח, היה השיר יותר שמח.
דרור ימיני הוא עיתונאי בכיר ומוכר בארץ ובחול. משפטן, מחבר הספר תעשיית השקרים ומרצה בארצות הברית בנושא תקשורת בינלאומית. ואיתו נצא לדרך ברגע שהוא יעלה לשידור, אנחנו ממתינים לו והוא מעיסוקיו הוא קצת ממתין בלה שידור.
הכל שקט ברחובות ואין לנו מה לדבר, שם סיגריות ואורות מחורים כאן לשקר. שונא אותך, שונא את מי שיגיד לי שזה נגמר. כי הלבד הזה כואב, יש לי מנוי לחרדות. אחד חגגת לי על הלב, את וכל החברות. שלך הייתי רק שלך, מה עשית לי שזה נגמר?
באתי באימא, המשכתי קדימה, את לא רואה איך אני רוקד ברחובות היום כמו משוגע. כולם לידי עם הידיים, ידיים, ידיים למעלה. שכאבי רק את עשית לי חיים קשים, כמה זה קשה לראות שקצת כואב לך חוגגים.
שלום.
בן דרור ימיני עלה לשידור. בן דרור ימיני, אתה איתנו?
כן, שומע אותי?
כן, יפה מאוד, ברוך הבא. זה התוכנית השנייה איתנו ברדיו סול, ואני רק אציג אותך שוב לפני המאזינים. בן דרור ימיני הוא עיתונאי בכיר ומוכר בארץ ובחול, משפטן, מחבר הספר תעשיית השקרים ומרצה בארצות הברית בנושא תקשורת בינלאומית. הוא ניצא לדרך בשאלת השאלות. האם ישראל על פרשת דרכים היסטורית מסוכנת? והאם אנו בפתחו של תאום צבאי, מדיני וציוני? ולשם לחדד את הסכנות בחזיתות הפנים הארציות שישראל עומדת בפניהם בימים אלו, נזכיר למאזינים יש לנו את החזרת החטופים והשבועים, החזרת מפוני הדרום, החזרת מפוני הצפון, שיקומם של אלפי פצועי צהל ללא תקציב מתאים ובתי חולים שיקומים מספקים, יוקר המחיה המתייקר שוב החל מהיום, ולצערי הרב, מאות משפחות צעירות המוצאים עצמם גרים מחוץ לישראל בעל כורחם. מה אתה אומר לזה, ימיני? מה, בן דרור ימיני? איך אתה רואה את החלק הפנים ארצי?
א', אנחנו בהחלט על פרשת דרכים. אנחנו על פרשת דרכים כי אנחנו לאחר קרוב לשבעה חודשים של מלחמה, שזה לא בדיוק מלחמה, זה סוג של, אולי בחודשיים, שלושה הראשונים היינו במלחמה, כרגע אנחנו נמצאים בסוג מסוים של מלחמת התשה, ואנחנו לא רואים את הסוף. יכול להיות שמשהו מתבשל, כאשר אנחנו מדברים, אנחנו יודעים כולנו שיש מגעים שוב לעסקת חטופים, יכול להיות שהיא תצא לפועל, יכול להיות שהיא לא תצא לפועל, בנסיבות, זאת עסקה מאוד גרועה, למען הסר ספקות, עסקה מאוד לא טובה, אבל בנסיבות שנוצרו, כאשר בעצם אין בדיוק מלחמה, אלא יש פעולות כאלה ואחרות, ההסכם הזה עדיף על כל אופציה אחרת. כמובן שאנחנו זקוקים לקצת יותר דברים כדי לצאת מהבעיות הקשות שאנחנו נכנסנו לתוכן בעקבות המלחמה הזאת, כמו למשל אותו הסכם אזורי, מגדיל, סעודיה, אבל נדבר על זה מן הסתם בהמשך.
אז מה העיקר לך כל כך שכתבת את המאמר אמש קרוב לחצות בוויינט? מה היום מיומיים? חיבוק הדוב, עוד דקה, חיבוק הדוב האמריקאי כבר לופת אותנו מהיום הראשון למלחמה. אז השאלה היא, האם כדאי להשתחרר ממנו?
לא כדאי להשתחרר ממנו, כי מה זאת אומרת להשתחרר ממנו? מי שסיפק לנו רכבת אווירית בשבועות הראשונים של המלחמה, באוקטובר ובנובמבר, אלה האמריקאים. אז מה אתה מציע? לוותר עליהם? אני לא מציע לוותר.
אני לא מציע, אני שואל. אני יודע מי מציע את זה. אני יודע מי מציע את זה.
עכשיו, מי שמציע את זה, סלח לי על הביטוי הלא תקין פוליטית, הוא פשוט מטורף. ישראל לא יכולה, פשוט לא יכולה, לנהל את המלחמות האלה, בוודאי לא את מה שעוד צפוי לנו מול איראן, ללא ארצות הברית. אין דבר כזה, פשוט טירוף מוחלט. השאלה היא מה אנחנו רוצים יותר, את רפיח או את ריאד ושיתוף פעולה לצורך פעולה או חזית אזורית לפחות נגד איראן. נדמה לי שהאופציה השנייה הרבה יותר חשובה, ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה, כדי לצאת מהבוץ, שנתקדם בכיוון הזה.
וזה מה שהציק לך, עד כדי כך שכתבת את המאמר אתמול אמש בחצות, כי רצית, אתה רואה את ההסכם עם איראן, איזשהו מוצא אסטרטגי חשוב למדינה.
התכוונת לומר ההסכם עם סעודיה.
עם סעודיה.
כן, כן, כי מה שבעצם מה שזה אומר, זה לא רק, זה הסיפור הזה עם סעודיה, זה חלק מתוכנית הרבה הרבה יותר גדולה, של מסדרון כלכלי אדיר בין הודו למדינות המפרץ, לסעודיה, לירדן, דרך ישראל, לאירופה. זה גם פרויקט כלכלי שנועד בעצם לבסס את האחיזה של המדינות היותר מתונות באזור, חזית נגד איראן. לא מדובר פה באיזשהו סיפור קטן בין ארצות הברית לסעודיה או בין סעודיה לישראל. מדובר פה בפרויקט הרבה הרבה יותר גדול, שישראל תצא מורווחת ממנו. אז השאלה היא מה אנחנו רוצים. רוצים, כמו שסמוטריץ' ובן גביר, עוד 68 מאחזים, למרות שישראל התחייבה במפורש לפנות אותם, או שאנחנו רוצים הסכם נגד איראן?
זאת השאלה. השאלה היא, בן דרור, מי זה אנחנו?
אנחנו זה מדינת ישראל.
לא יכולים להתעלם, לצערי הרב, לא יכולים להתעלם מאותם התומכים ברעיונות האלה. אנחנו לא יכולים למחוק אותם מהמפה. אז איך אתה רואה את הסבב הזה מתבצע? אני אישית מאוד, 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 מאוד בעדו.
שאלה מצוינת. כאילו ישראל היא דמוקרטיה, ובדמוקרטיה יש מגוון של דעות, קשת של דעות, מהימין הקיצוני עד השמאל הקיצוני. כמו שאנחנו יודעים, יש ימין קיצוני בממשלה, יש שמאל קיצוני שגם לאחרונה הוא עולה לכותרות, לא רק בארצות הברית, אלא גם אצלנו, כמו אותה פרופסור קיבורקיאן מהאוניברסיטה העברית, יש. השאלה היא, האם הרוב הציוני, הרוב הלאומי, הרוב הפטריוטי, יהיה שבוי של קבוצה קטנה, של ימין קיצוני, שפועלת בניגוד לאינטרסים של מדינת ישראל, או שהרוב הציוני ינצח ויצליח לתת לנו איזשהו פתח של תקווה. אני לא מבטל, למען הסר ספקות, אני לא מבטל את טענות הימין. אני חושב שיש ימין שפוי, יש ימין שיש לו טענות רציניות, יש ימין שלא רק שצריך להקשיב לו, אלא שאני אישית גם כן בהחלט מקשיב לו, ואני חושב שחלק מהטענות שלו נכונות. לא על זה אני מדבר. אני מדבר על כך שאנחנו לא צריכים להיגרר אחרי ימין אולטרה קיצוני, ולדעתי לא כל כך ציוני. יש שמאל אנטי ציוני, יש גם ימין אנטי ציוני.
מה תאמר על אמרתו הידועה של בן גוריון? אני לא יודע מה העם רוצה, אני יודע מה העם צריך, ואני המנהיג.
כדי לומר את הדברים האלה צריך להיות מנהיג. ובימים האלה אין מנהיג בישראל שמסוגל לומר את הדברים האלה. יש מנהיג ששואל,
הוא מנהיג נבחר, אנחנו יכולים לא לאהוב אותו,
ועדיין אנחנו בדמוקרטיה ומותר לי לבקר אותו. יש מנהיג שנדמה לי שבכל נקודת זמן בשבעת החודשים האחרונים מתוך 10 אופציות בחר תמיד את האופציה הגרועה ביותר, כי אולי הוא חשב שזה מתאים לו פוליטית, לא ולקבוצה שעדיין תומכת בו. יכול להיות. אני לא מצלזל באף אחד. אני רק אומר, עצם העובדה שלאחר 7 חודשים, הגענו מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, לשפל המדיני הגדול ביותר של מדינת ישראל, אז כן, מותר לומר שיש בעיה עם ההתנהלות שלו. ואני מקווה שיהיה מותר לומר את זה. אני מקווה שיהיה מותר לומר את הדבר הזה עוד הרבה מאוד זמן, כי ישראל היא דמוקרטיה וטוב שכך.
זה שמותר לומר, אין על זה חולקין. השאלה היא בשטח, איך אנחנו מביאים את המנהיגות למעשה הנכון שאתה מעלה אותו על השולחן? ראו ברית, ארצות הברית, סעודיה, ישראל, מצרים, ירדן, ארצות הסכמי אברהם. איך מביאים את זה?
הלוואי שהייתי יודע. אין לי, אני בסך הכל עיתונאי, זה הכל, לא יותר מזה. אני מפרסם מאמרים, לפעמים מאשימים אותי שאני איש ימין, לפעמים מאשימים אותי שאני שמאלני. כל מה שיש לי זה את המצפון שלי, את יכולת הניתוח שלי, את הידע שלי ממה שקורה בעולם, בזירה הבינלאומית, את כל זה אני פורס לפני הקורא. ירצה ייקח, לא ירצה לא ייקח, כמו שאני יודע וכמו שאתה יודע. יש כאלה שמקבלים את העמדה הזאת, שהיא לא רק שלי, היא של עוד רבים וטובים אחרים, ויש כאלה שלא מקבלים את העמדה שלי, וגם הם אגב, אני לא מזלזל בהם, אני לא מזלזל בטענות שלהם, אני רק חושב שהם טועים, הם לא אויבים שלי, הם לא אויבים, גם אלה שאני חלוק עליהם לחלוטין, הם לא אויבים, אני רק חושב שהשיקולים שלהם לא נכונים, ואני חושב ש... במקום שבו אנחנו נמצאים היום על פרשת דרכים, צריך לקבל החלטות אמיצות, ואני רוצה מאוד שיהיה לישראל מנהיג, שיהיה מסוגל לקבל את ההחלטות שטובות לרוב בעם ישראל.
ממך נלמד שלדעתך, אולי לדעת רבים, מה שמכוון את ביבי נתניהו זה מעמדו הפוליטי?
אני מאוד חושש שעצם העובדה, זאת אומרת, יש פה עובדות, לא רק הערכות, עצם העובדה שאנחנו נמצאים היום בשפל שלא היה כמותו, מדברת בעד עצמה. מישהו הוביל אותנו לשפל הזה. מישהו הוביל אותנו. ומי שקיבל את רוב ההחלטות בשבעת החודשים האחרונים, קוראים לו בנימין נתניהו. אז כל פעם אני שומע את הסיפורים האלה, זה בגלל השמאלנים, זה בגלל הקפליניסטים, זה בגלל... די, מספיק, יש מנהיג. מה, הוא בובה? כולם משפיעים עליו והוא לא מחליט שום דבר? ריבונו של העולם, אתם מזלזלים באינטליגנציה של כולנו, כאשר אתם מעלים את הטענות האביליות האלה. הוא המנהיג, הוא מקבל את ההחלטות, אז תפסיקו לבלבל את המוח, זה לא מישהו מימין ולא מישהו משמאל, זה הוא. הוא נכנע, כמובן, כמו שאמרתי בהתחלה, לשמאל הקיצוני, וזו בעיה, זו בהחלט בעיה.
לימין הקיצוני.
לימין הקיצוני, כן.
נוריד אותו רגע מהפרק, אנחנו מאוחדים בדעותינו, אבל זה לא הנושא. אני רציתי לשאול אותך שאלה שאתה לא פחות מעורה ממנה. מה קורה כמעט ב-100 קמפוסים בארצות הברית, שלפתע עלה גל אסלאמי כזה חזק כנגד היהודים וכנגד ישראל?
אנחנו בעצם...
עוד דקה אחת, תרשה לי עוד לומר, אני חושב שזה מחדל של הממשלה, לא קטן ממחדל יום הכיפורים, ולא קטן ממחדל השביעי באוקטובר.
מה שאנחנו רואים עכשיו, בשבועות האחרונים, ובעיקר בימים האחרונים, זה פועל יוצא של שטיפת מוח, שנמשכת כבר הרבה מאוד שנים. אישית התחלתי לעסוק בנושא בשנת 2002, כי חשבתי שזה נושא שמאוד מאוד חשוב. לפני 10 שנים פרסמתי את הספר תעשיית השקרים, שעוסק בדיוק בדבר הזה, שהיום אנחנו רואים את התוצאות שלו. שנה אחרי שנה אחרי שנה, מגדלים סטודנטים עם שטיפת מוח איומה ונוראה, כאשר אולמות ההרצאות הפכו בעצם לאולמות של תעמולה אנטי-ישראלית קיצונית. זה לא התחיל אתמול ולא שלשום, זה התחיל לפני הרבה מאוד שנים, רק שזה הלך והתגבר בעשור האחרון. הלך והתגבר בשנים האחרונות, כאשר עוד ועוד גופים אקדמיים שמייצגים מרצים, איגודי מרצים, קיבלו החלטות שתומכות ב-BDS. אז מה אנחנו מתפלאים היום? מה אנחנו מתפלאים? אגב, הסטודנטים האלה שאנחנו רואים אותם מדי יום על מסכי הטלוויזיה, הם לא רדיקלים מרדנים, הם פשוט הצייטנים הגדולים ביותר למה שהם שמעו על ידי המרצים שלהם. בדיוק, הם שמעו שישראל היא מפלצת עלי אדמות, היא שמעו שישראל היא קולוניאליסטית, הם שמעו שישראל מבצעת פשעים ללא הפסקה, הם שמעו שישראל היא מדינת אפרטהייד, ואת זה הם פשוט עכשיו פולטים החוצה. הנה, יש להם את ההזדמנות, בגלל מלחמת ישראל בטרור האיסלאמיסטי. אבל אף אחד לא סיפר להם שחמאס הוא ארגון שגרוע יותר מאייסיס, שחמאס קורא להשמדת יהודים, שחמאס קורא להשתלטות על העולם. את כל הדברים האלה לא סיפרו להם.
אני אענה לך.
הם עשו פשוט, זה פשע אקדמי, מה שקרה בעשורים האחרונים, שהלך והתרחב. הפשע לא נהיה קטן יותר, הוא נהיה גדול יותר.
אז אני אענה לך מה אני חושב בנושא. שוב פעם הכל חוזר לכסף. התומכים הגדולים בקמפוסים בארצות הברית ובאירופה הם מדינות ערב הקיצוניות. זה קטר, זה היה עד לא מזמן סעודיה, שהם מממנים הן את התקציב והן ממנים גם את הפרופסורים. איפה הייתה ישראל בסיפור הזה? איפה היה העם היהודי בסיפור הזה? איפה היה כל היהודי בסיפור הזה? התעוררנו והרכבת נסעה.
אין שום ספק שאחת הסיבות לשינוי בהדרגה של האקדמיה האמריקאית הוא פועל יוצא של השקעות עתק, פשוט השקעות עתק של קטר. מכון איסגאב, מכון לחקר אנטישמי, הוא פרסם בחודשים האחרונים עוד ועוד מחקרים על אותן השקעות, מיליארדים. פשוט מיליארדים.
במשך שנים.
פחות או יותר, הבדיקה התחילה פחות או יותר מ-2001, ואנחנו מדברים על הרבה מאוד מיליארדים, שלא על כולם אנחנו יודעים. יש חובת דיווח בארצות הברית, לכל מוסד אקדמי. מאיכן קיבלת את הכסף? מאיזו מדינה זרה? מה מתברר? שחלק גדול מהתרומות לא מדווחות, שזאת עבירה על החוק. התחילה חקירה. חקירה שאני לא יודע אם לקרוא לה פלילית או לא, התחילה חקירה, איכשהו מסיבות פוליטיות החקירה נפסקה, אני מאוד מקווה שעכשיו היא תתחדש, כי את הסיפור הזה אי אפשר להסתיר יותר, פשוט אי אפשר, חובה לחשוף אותו, לא רק ברמה של מכון מחקר איסגאב שעושה עבודה מצוינת, אלא ברמה הרבה הרבה יותר גדולה, של הממשל האמריקאי, שיבדוק מה קרה, איך הגענו למצב הזה, למה אנחנו רואים את המראות שראינו בימים ובשבועות האחרונים, של התפרצות גל אנטי-ישראלי, אנטי-אמריקאי אגב, אנטי-אמריקאי, הרי הם שורפים שם גם בדגלי ארצות הברית, וכמובן גם אנטישמי. הדבר הזה חייב להיבדק, אני מאוד מקווה שבארצות הברית תקום ועדה, מהסוג שקמה לאחר פיגועי התופת ב-2001, כדי שתבדוק את העניין ותציג לקונגרס מסקנות אמת עם דרכים לפעולה, כדי לעצור את הרדיקליזציה האנטי-אמריקאית ואנטי-ישראלית הזאת.
אז מי היה פה השין ג' שנרדם? מדינת ישראל או איפאק? איפה איפאק החזקה?
זה שאלה טובה, אבל איפאק יחסית לגופים אחרים שפועלים בארצות הברית, כולל קטר, איפאק השפעתו היא אפסית. ההשקעות של איפאק בתחומים האלה היא לא אלפית אפילו מההשקעות של קטר. אז אנחנו באים בטענות לאיפאק. איפאק עשה עבודה, וכל פעם שהוא עשה עבודה אמרו לו, אוי אוי אוי, אתה יותר מדי ציוני ימני, אתה יותר... די, מספיק. את העבודה הזו צריך לעשות. אגב, היו פרסומים. היו פרסומים של, למשל, עוד ועוד פרסומים של ADL, הליגה נגד השמצה, על מה שקורה בקמפוסים, ועל אותם ארגונים שמטפחים את האנטי-ציונות והאנטישמיות. היו על זה דיברוכים, זה לא הוסתר. אבל, במידה קטנה, בדיוק כמו שהמאמרים שלי והספר שלי, שעסקו בנושא, ואני עוסק המון בנושא הזה, הדברים האלה, הוא יופי, אז יש איזשהו עיתונאי, נודניק כזה, תרחן, כמוני, שמפרסם את הדברים האלה. אבל כן, אתה צודק, לא הייתה פעולה בקנה מידה הרבה יותר גדול.
אז תרשה לי רגע לשאול אותך, אנחנו שנינו מאותו הכפר כמו שנקרא, כל פעם נתעורר לאיזה שמין תרדמת של, של, של מישהו אחר, ולפתע אנחנו עומדים בעין הסערה? איפה פה כאזרח? אני לא מבין פה מה קורה.
זה בדיוק העניין. הייתה תרדמה טוטלית לנוכח ההתחמשות האדירה של חמאס. הייתה תרדמה אדירה לנוכח ההתחמשות של חיזבאללה. לא ידענו?
הייתה תרדמה גדולה של התחמשות הכספים בקמפוסים.
אבל בכי לא ידענו, בכי לא ידענו שחמאס ב-15 השנים האחרונות התחמש עוד ועוד ועוד, בכי לא ידענו שאנחנו נרדמים, ידענו.
לא, אני לא ידעתי, אני לא ידעתי, אני חשבתי.
אתה לא ידעת לפני השבעה באוקטובר שלחיזבאללה יש 150 אלף טילים ורקטות שמכוונים לישראל?
כן, חשבתי שלמדינת ישראל יש את התשובה לזה.
לא, למדינת ישראל אין את התשובה לכל הדבר, לא לכל דבר יש לנו תשובה, בואו לא נשלה את עצמנו. לא לכל דבר יש לנו תשובה, אבל ידענו. עכשיו, מישהו נרדם, מי זה המישהו הזה? זאת השאלה. מישהו נרדם בעניין של מה שקורה...
אני אענה לך מישהו הזה. זה לך אחורה, עשור שנים, כל ראשי הממשלות, כולל לפיד, כולל בנט, כולל האחרים, הם, כולל יוסי כהן, שרץ הלוך ושוב לשכנע את הקטרים, תכניסו כסף, תכניסו כסף, הוא כראש המוסד לא הבין לאן הכסף מופנה? יש לפתע, יש לפתע מנהרה עצומה בקו פילדלפי שאפשר להביא
כולם, שמה. כולם נושאים באחריות, אבל על חלק מהדברים שאני מזכיר עכשיו, כולנו ידענו, רק איכשהו חשבנו שאולי הטילים של חיזבאללה יחלידו, ואולי בגלל שחמאס ברצועה זכה לסוג מסוים של סגסוג, מצבם של תושבי הרצועה היה די שפיר לפני השבעה באוקטובר, בניגוד לכל השמועות, היו שם מסעדות וחופי הים היו מלאים, ובתי מלון, היו שם חיים מלאים, היו שם סחורות, אבל טעינו, היה נדמה לנו, לא לי, אבל לרבים אחרים היה נדמה, ברבים וטובים, לא רק נתניהו, זאת אומרת, אמרנו נתניהו, אבל זה לא רק נתניהו. גם לראשי המודיעין היה נדמה, ואלה היו הערכות שלהם, שמה שקורה ברצועה, והכוח של ישראל, כל אלה גורמים לכך שבעצם החמאס מורתע. המילה הזאת נאמרה שוב ושוב, החמאס מורתע. לא נכון, הוא לא היה מורתע, כל מי שהעמיק קצת באידיאולוגיה של החמאס ובהתבטאויות, ידע שזה בדיוק מה שהם רוצים לעשות, והם מתכוונים לעשות. הם התכוונו לכל מילה שהם אמרו בשנים האחרונות, והם הוציאו לפועל בשביעי באוקטובר.
נעבור רגע לשתי בעיות נוספות. האחד זה פיקוח בית הדין בהג על נוהלי מלחמה בינלאומיים, והאפשרות המעשית להוצאת צווי הסגרה מבית הדין הפלילי בהג. איך התגלגלנו לשם, אנחנו יודעים. איך יוצאים מהבור?
לי נדמה שבית הדין, ההחלטות לפחות של קרים חן, התובע הכללי, שהוא זה שצריך להגיש את הבקשה לצווי מעצר בינלאומיים, נדמה לי שאפשר לצאת מזה על ידי מדיניות יותר נכונה. גם עכשיו, ישראל יכולה להכריז, אני לא יודע אם העסקה תצא לפועל, אם היא תצא לפועל זה קצת ישפר את מצבה של ישראל, אבל גם אם העסקה לא תצא לפועל, ישראל יכולה לנקוט בשורה של צעדים, שקצת יחלצו אותם מהמצב האיום והנורא שאליו נקלנו. למשל, הכרזה חד צדדית על הפסקת אש, לתת לחמאס, קחו שבוע שלם, אנחנו לא יורים יריעה אחת, יש לכם הזדמנות לשחרר את החטופים ולממש ולקיים את ההחלטות הבינלאומיות בנוגע לפירוז הרצועה. היינו צריכים אגב לעשות את זה בשבוע הראשון ובשבוע השני ובשבוע השלישי.
זאת אומרת, אלה בעצם צעדים חד צדדיים.
לגמרי. זאת אומרת, לגמרי. שיועילו לישראל.
זה אריק שרון ב-2005 שהחליט לצאת מעזה.
אני בעד בהקשר הזה. אתה שאלת אותי איך להציל את ישראל מהמצב הנוכחי שלה. אני אומר, אפשר להציל אותה ברמה הבינלאומית, על ידי צעדים מהסוג הזה, חד צדדים. עכשיו, זה לא אומר שאנחנו לא נמשיך לפגוע בחמאס, אבל לפני שאנחנו ממשיכים את הפגיעה, ואולי, לא יודע, אולי צריך להיכנס לרפיח, למרות שאני לא מהתומכים הגדולים, אם צריך להיכנס לרפיח, בוא נעשה את זה אחרי שאנחנו ממלאים את המסברים המדיניים. הם מאוד חשובים, ומי שלא מבין את החשיבות שלהם, ומי שלא מבין שאנחנו עלולים להיקלע למצב היום ונורא, לא מבין שום דבר. היו לנו לפני 3-4 שבועות 40 חברי קונגרס, ששלחו מכתב לנשיא ביידן, בדרישה להטלת סנקציות על ישראל. כולל, היו שם כמה בידידי ישראל הבולטים ביותר. אם לא נבין מה קורה, ואם ניכנס, רגע, ואם ניכנס לרצועה ללא פעולה מקדימה של ריכוך מדיני, כלומר, למשל, הכרזה חד צדדית על הפסקת אש, ומתן הזדמנות לחמאס לקיים את הדרישות הבינלאומיות, אם כל זה לא יקרה, אז במקום 40 יהיו לנו 140, ואחרי 140 יהיו לנו 200. ואנה אנו באים, אם חלילה זה יקרה. אנה אנו באים. אז אני שומע את סמוטריץ' ואני שומע את בן גביר, שרוצים לדרדר את מצבה של ישראל, בלי להתחשב בקהילה הבינלאומית. אי אפשר לפעול בלי הקהילה הבינלאומית, אי אפשר לפעול בלי ארצות הברית. אם אנחנו לא מבינים את זה, אנחנו בבעיה קשה.
שאלה אישית אליך, אתה רואה רעב בעזה?
אני לא יודע, אני לא רוצה לענות על כזאת שאלה, נדמה לי שהגורמים המוסמכים יודעים לענות טוב יותר ממני, נדמה לי שאני יותר מקבל את הגרסה של הרשויות הישראליות שאומרות שאין רעב, שיש כניסה אדירה של מזון לעזה, זה שיש שם בעיה והחמאס משתלט על חלק גדול ממשלוחי הסיוע לעזה, זה סיפור בפני עצמו. אבל בגדול, אני לא באמת חושב שיש רעב בעזה, אבל תשובות יותר מפורטות על ידי הגורמים המוסמכים.
אז על מה בלינקן מסתמך הבוקר בשיחתו עם ביבי ואומר לו, עוד סיוע, אם בעצם הרעב לא שם, לצמחתנו.
אני לא רוצה לתת לך תשובה על הדבר הזה, מה שאנחנו מאפשרים מספיק או לא מספיק, לפי רוב המומחים זה די מספיק, ארצות הברית דורשת עוד, הנה מוקם שם נמל בעזה, שלא יהיה נמל למשלוחי נשק, אני לפחות מקווה, אלא נמל אך ורק לסיוע הומניטרי, אז בבקשה, הנה, בואו נאפשר את הכניסה הזאת של סיוע הומניטרי, גם אגב, כדי שלא יוצאו נגד ראשי מדינת ישראל צווי מעצר בינלאומיים, גם.
ובאשר למספר ההרוגים ברצועת עזה, שמסתמך על מקורות החמאס, איך זה שישראל לא בא ומבליטה שהמקורות הם מקורות חמאסיים, חד-צדדיים?
א', ישראל מסבירה, אבל הקהילה הבינלאומית, או הרבה מאוד מהתקשורת הבינלאומית, אנחנו יודעים בדיוק שהם מעדיפים את המילה של חמאס ולא את המילה של ישראל. בעיה, בעיה מאוד מאוד קשה. אני לא חושב שפעלנו מספיק בעניין הזה. לא ראיתי שום פרסום, תקן אותי אם אני טועה, שום פרסום של דובר ישראלי רציני, דובר צהל או מישהו אחר מטעם הממשלה, שיבוא ויאמר אלה שקרים, אלה לא מספרי אמת. כן ראיתי מחקרים של גופים פרטיים, גופי מחקר, שבדקו והפריחו בכל מכל את המספרים של החמאס. לפחות שלושה מחקרים כאלה שציינתי כבר.
מחקרים בינלאומיים? קודמים. מחקרים בינלאומיים?
כן. של גופים שאפשר, של חוקר אחד, חוקר אמריקאי, סטטיסטיקאי, שבדק רק את המספרים והראה שאין בהם שום היגיון. מחקר של וושינגטון אינסטיטוט, שבדק ומצא שהדברים מופרכים. מחקר של אונסט רפורטינג, שזה גוף שעוסק בביקורת התקשורת. אבל שלושה מחקרים שבהחלט מוכרחים שמדובר בשורה של שקרים והבלים, שהתקשורת לצערי הבינלאומית הליברלית מתנפלת עליהם כמוצאי שלל רב. הנה, יש לנו הוכחה שישראל מבצעת ג'נוסייד. שקרים,
ומדוע המחקרים האלה לא מגיעים לבתי הדין בהג לענייני מלחמה והפלילים?
לא, מה שמגיע להג זה בעיקר מה שחמאס מספק, מה שגופים עוינים לישראל מספקים, וישראל מתגוננת. במקום לבוא ולצאת עם סליחה עם פרסום רציני, אין דבר כזה לצערי הרב.
אין דבר כזה משום ש הפכנו לנובדי?
תוסיף את הדבר הזה לרשימת המחדלים של מדינת ישראל. הרשימה לצערי ארוכה.
בן דרור ימיני, יש לי שאלה הרבה יותר קשה. מבחינתי, וגם, אני משוכנע גם מבחינתך. האם המפעל הציוני בסכנה?
אני מאוד מקווה שלא. ישראל היא מדינה מאוד מאוד חזקה. מאוד חזקה. ואני נוטה להאמין שגם המשבר הזה הקשה, שהוא גם פנימי וגם פוליטי וגם בינלאומי וגם צבאי, אנחנו נצא ממנו. למען האמת, אין לי שום ספק שנצא ממנו, רק שעם הנהגה גרועה, היציאה תהיה קצת יותר איטית. עם הנהגה קצת יותר לאומית וציונית, היציאה תהיה מהירה יותר.
אז שאתה אומר, אנחנו נצא ממנו, מהי הפלטפורמה שאתה רואה לפני עיניך?
הפלטפורמה היא באמת שיתוף פעולה אזורי עם מדינות מתונות. האויב היה ונותר איראן, זה ראש הנחש, ובמקום לטפל בכל מיני שאריות של חמאס, דבר שיקומם עלינו את הקהילה הבינלאומית, כדאי לטפל בבעיה העיקרית, ואת הטיפול בזנבות האלה בוא נשאיר אולי לעוד כמה שבועות או כמה חודשים, לאחר עסקה לשחרור החטופים.
ועד לאותה פלטפורמה חיובית שאתה רואה לפני עיניה, ואני מאוד מקווה שתבוא לידי מעש, מה יקרה אם הם מפונים בצפון? איפה אתה רואה אותם? כאשר יום יום יורד בית, או בחניתה, או במטולה, או בשער ישוב, כל יום יום מורידים בית. אני, הם יחתרו לחורבות.
אתה יודע מה הגדרה של עיתונאי? הגדרה של עיתונאי זה מישהו שיודע כמעט כלום על כמעט הכל. זו בדיוק הסיבה שלא לכל שאלה אני יכול לענות. אני לא מומחה לענייני צבא. אני לא יודע למה הצבא לא פועל באופן שיחסל את כל התותחים ועמדות הנונטט שירות עלינו. אני לא יודע. יכול להיות שיש סיבה טובה, יכול להיות שלא. אני לא רוצה לענות על הדבר הזה, אני יותר עוסק ברמה הגלובלית, האסטרטגית, שזה תחום שאני קצת יותר מצוי בו.
אז נחזור קצת לתחום שלך, כי היום חשבתי עליך לקראת השידור. מה אנחנו שמענו שבכל קמפוס יש שליח מטעם הסוכנות היהודית שאמור לחזק את הסטודנטים היהודיים בעת בעייתם. בעיה אנטישמית קטנה או גדולה, בסערה כמו שאנחנו נמצאים בה היום. זו התשובה? או יש
לך... לא, אולי... זאת לא התשובה, לא התשובה. השליחים האלה שאני מכיר אותם, כיוון שאני נמצא בקמפוסים ומרצה בהרבה מאוד קמפוסים, ואני פוגש הרבה מאוד שליחים, כל השליחים האלה... הפעילות שלהם מבורכת, אבל זה לא התחום שלהם. התחום שלהם הוא לא לעסוק בהסברת ישראל, אלא יותר בכל מיני פעולות חברתיות ואחרות. אבל מי שחושב שהשואה תבוא משליחים שאני לא בטוח שיוכשרו לעניין הזה, בעבר אגב הרציתי לשליחים האלה, אין לי מושג, מישהו שם בסוכנות הפסיק את ההרצאות שלי, כדי להכין אותם למה שמצפה להם שם. אבל אני לא יכול לומר לך שמשם תבוא התשואה, הם גם לא מיועדים לדבר הזה.
אז מכאן, איך הסערה בקמפוסים תירגע? רק לאחר ההסכם, הפלטפורמה החיובית שאתה רואה לפני עיניך?
אני לא מזלזל, אני לא מזלזל בעבודה של אף אדם שעוסק בהגנה על ישראל בהסברה. ויש רבים וטובים שעושים את זה, כמו נפתלי בנט, אגב, שהוא דובר מצוין בערוצים הבינלאומיים, כמו דוגלס מרי, הבריטי, שבאמת עושה עבודה מצוינת, כמו ריצ'רד קן, כמו חברת הכנסת לשעבר, עינת וילף, שגם עושה עבודה מצוינת. יש עוד, כמו אותו אדם שהיה בהסברה, ואיכשהו סילקו אותו, כל האנשים האלה עושים עבודה מצוינת, אבל בסופו של דבר, השינוי הגדול יבוא משינוי מדיניות.
ועד אז אנחנו דהיינו, סעת הכדרות עדיין לא הגיעה לידי בשלות.
נכון, נכון, עדיין לא. אנחנו עדיין לא רואים את האור בקצה המנהרה, אני חייב להודות. אני מאוד מקווה שיחולו התפתחויות בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, שיבשרו על איזשהו מפנה. כרגע אנחנו לא רואים אותו. אולי עם עסקת חטופים, אולי עם איזשהו צעד בכיוון של הקואליציה האזורית, אולי עם הדברים האלה אנחנו נתחיל לראות את האור בקצה המנהרה.
ולפני סיום שיחתנו, מה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
שמדינת ישראל חזקה, גם אם יש לה הנהגה לא הכי הכי מוצלחת, ושאנחנו זקוקים להרבה פחות תרדמה מהסוג שאפיין אותנו בעשורים האחרונים, לקצת יותר סוג של התפקחות מאשליות העבר, וכאשר הדברים האלה יקרו, וכאשר יהיה שינוי מדיניות, אנחנו גם נראה את היציאה מהמשבר ומהמצוקה.
אתה חוזר כל פעם על המילים ישראל חזקה, וביותך אומר את זה, אני שואל את עצמי, לא נראה כל כך בשטח, לא צבאי, לא מדינית,
אז אני אגיד לך, לא פנים ארצי. לגבי, אני אגיד לך משהו לגבי הצבאי, למרות שאני לא אוהב להתעסק עם העניין הזה יותר מדי, אני אגיד לך משהו. אני חושב שלוותיקים בינינו, זכורה פלישה הרוסית לאפגניסטן. הם היו שם שנים.
1990.
הם היו שם שנים, ויצאו משם כשהזנב בין הרגליים. נכון. אותו דבר רוסיה עם צ'צ'ניה. רוסיה אף פעם לא ניצחה את צ'צ'ניה, אף פעם לא הביסה אותה, למרות שצ'צ'ניה זאת ישות קטנה מהסוג של לצורך העניין, דומה לעזה. לא, הם נכשלו. ארצות הברית נכשלה גם היא באפגניסטן.
ברור.
אז במובן הזה, המאבק בטרור מהסוג הזה, הוא מאוד מאוד קשה, ומי שציפה שישראל תבצע איזשהו זבנג וגמרנו, פשוט לא מבין את המערכה הזאת, היא הרבה הרבה יותר קשה. אני חושב שהיינו יכולים להיטיב עם עצמנו, על ידי מדיניות קצת יותר חכמה, את זה לא היה לנו.
זאת אומרת, אתה בעצם בא אומר, כאשר מדינות ומדינות צבא גדולות נלחמים נגד גרילה, סופם להתקפל.
אני לא יודע אם סופם להתקפל, אבל למשל, מדינות הקואליציה לא כל כך התקפלו מול אייסיס, דאש, במוסול ובערקה. אבל המחיר היה כבד. המחיר היה מאוד כבד. זאת אומרת, הם הרסו 65-70% מהבניינים של מוסול בערקה. אלינו באים בטענות, אליהם לא באים לטענות. להם מותר לעקור את הטרור. לנו ברמה הבינלאומית אסור, חלק מהצביעות הבינלאומית. אבל כדאי לדעת שזאת מלאכה מאוד מאוד קשה, הרבה מאוד קורבנות, וישראל לא יכולה להרשות לעצמה מה שארצות הברית ובריטניה וקנדה וצרפת היו יכולות להרשות לעצמם.
אז אולי צדק האלוף גיורא איילנד מזה שנים שאמר, וגם בתחילת המלחמה, חייבים לראות את עזה כמדינה, ואנחנו נלחם נגדה כמדינת אויב ולא גרילה.
רצון מאוד יפה, יכול להיות שהיינו צריכים להתאחס כמדינה, אני לא יודע.
הוא דיבר על זה, אני שמעתי אותו שנים קודם.
כן, כן, אני כן, גם אני שומע אותו, אני לא תמיד מסכים איתו, אני חייב לומר, לפעמים כן, לפעמים לא. אבל בגדול, אני לא בטוח שזה מה שהיה משנה. את אופי המערכה. שינוי מדיניות היה משנה גם את המערכה הצבאית.
תודה לך לעיתונאי בן דרור ימיני, כרגיל שיחה מרתקת כתמיד. יהיה
תודה
בטוב
רבה.
ותמשיך במעשיך, ואולי אתה יכול לתרום הרבה מאוד לקמפוסים, ליהודים בקמפוסים בעולם.
אני יוצא בשבוע הבא לעוד סיבוב הרצאות, ומן הסתם אני אעשה את החלק שלי.
דרך סליחה וברכת רדיו סול איתך.
תודה רבה לך. תודה.
נצא עכשיו לשיר נוסף מאהובתנו נעמי פולני, שיר של התרנגולים, האומר, יוסי ילד שלי מוצלח.
שמש במרום זורחת, אמא את יוסי בנה שולחת, להבק בקבוק חלב, לך ישר ואל תשכח, יוסי, ילד שלי מוצלח. יוסי בסדרה פוסע, ופתאום אורות עיניו, עצוב נסו לפניו, גור כלבי מסכן צולע, הוא חובק בשתי ידיו. אמא מחכה בבית, איפה יוסי אין חלב, אך הנה הילד באים, מה זה? חומד של קלבלב, מתנה הבאתי לך, אוי לי, ילד שלי מוצלח. שמש במרום זורחת, אמא את יוסי בנה שולחת, לך ונה לי כיכר, לחם חם, אך אל תשכח, יוסי, ילד שלי מוצלח. הסדרה אליו קורצת, ותשוב קופצות עיניו, רועשות נוגנות אוזניו, מבוכית קטנה נוצצת, הוא אוסף אל ספדותיו. אמא מחכה בבית, איפה יוסי לחם אין, אך הנה הילד באים, מה זה? יוסי מנגן.
מפוחית הבאתי לך,
אוי לי, ילד שלי מוצלח.
שמש במרום זורחת, אמא את יוסי בנה שולחת. לפחות הווה זיתים, זה הכל, אך אל תשכח.
יוסי, ילד שלי מוצלח. הסדרה לוחשת יוסי, הנה שוב רוקדות עינה, מה נחפז הוא לפניו?
דרך אדמוני, אי יופי!
מבלבל לו את האב. אמא מחכה בבית, אוי לי יוסי זית אין, אך הנה הילד באים, מה זה? לך הכל אתן, כי הפרח הוא שלך, אוי לי, ילד שלי מוצלח. רק הבית אין חלב,
לחם אין ולו כזית,
אך מלא מלא הבית, זמר מפוחית ופרח, ונביחות כלל.
עכשיו בשידור חי ברדיו סול, מורשת יהודית וזהות ישראלית, בהגשת בן שפט.
ולסיום מאזינות ומאזינים, נסיים אולי בדבר יותר חיובי. זו השנה השישית ברציפות שמוזיאון תל אביב נכלל ברשימת המוזיאונים הפופולריים בעולם. השנה זהו הישג בינלאומי יוצא דופן, שמוזיאון בישראל הצליח להתברג לרשימה היוקרתית, למרות המלחמה ועל רקע משבר מול קהילת האומנות העולמית. מוזיאון תל אביב עשה זאת בזכות נתון מרשים של כמעט מיליון מבקרים במהלך שנת 2023. והוא מדורג השנה לצד המוזיאונים החשובים והמפורסמים בעולם, כמו גוגנהיים, מומה והמטרופוליטן בניו יורק, וגם יחד עם המוזיאון הבריטי וטייט מודרן בלונדון. יפה, מזל טוב למוזיאון ישראל תל אביב, לו יהיו לכם שנים יפות אף בעתיד. דברו איתי בפייסבוק BNSHEFET או בוואטסאפ במספר 0545-999-030. ביום שני הבא, יום השואה, 6 למאי 2024, בין השעות 4 ל-5, נשוחח עם פרופסור יהודה באואר, שהוא מגדולי ההיסטוריונים לחקר השואה בעולם, על הוותיקן, פיוס ה-12, היהודים וגרמניה הנאצית. הצטרפו אליי, יהיה מעניין מאוד. ולפני שניפרד, נשמע שיר שלישי לזכרה של נעמי פולני, האומר שאת אומרת לא, למה את מתכוונת. שרים החמציצים. המשך ערב טוב לישראל, מצוות התוכנית, גידי הטכנאי, וממני העורך והתחקירן והמגיש בן שפט. שלום שלום, ויהיה שלום, וגם חירות לאומית וחירות פרטית.
שאת אומרת לא, למה את מתכוונת? למה את מתכוונת? שאת אומרת לא, האם הלא הוא לא הוא באמת? אולי הוא רק אולי את לא כעת,
או שהלא הוא רק עוד לא,
אולי הוא או אולי הוא בו. כי את אומרת לא כל כך בכן, שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכן. שאת אומרת לא, אני כבר לא יודע, הוא לבל, הוא משתגע. שאת אומרת לא, אומר היא לא רוצה ממש, אולי מחר תכריזי הוא חלש.
זה גבר זה סתם קטין
שומע לא ומאמין אלך אולי תאמרי חבל אם אשאר אולי תגידי מנובל
שהיא אומרת לו למה היא מתכוון
לא עכשיו
אולי זהו בעצם נו
כי אם היו אומרים לה 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 לה
שאת אומרת לו למה את מתכוונת למה את מתחננת שאת אומרת לו
אינך רוצה בכלל בכלל הגידי להסתלק כבר וחסר
הגידי די חוף מפה
הגנעל הגידי לא דיפה
אומרת לו כל כך בכם שהוא נשמע לי עוד יותר מזמין מכם
Let me show you how we do
Unigen veparat bameitar Unigen venigen gam hayom menagen al shlulit befinat hakikar קהל מעריצים אליו יביט ותשועות העלמות שלצליליו היו אורגות בחלומות אמנם קריירה הוא עשה באשפטות ברחובות והכל מברו לו רק גדולות שבקסמו יכבוש את כל האולמות והעולם כולו נלהב יאהבו חסידיו מעריצים רבים חולפים כאן לפניו זמנם דוחק ממהרים הוא ניגן וניגן כל הדרך הוא ניגן ופרק במיתר הוא ניגן וניגן גם היום מנגן השלולית בפינת הכיכר כן היה לו הרבה מה לומר המלחינים והיללו כל עתי המבקרים ופנקר הקהל עד שבגד בו הגורל וחליפו זרקו בבוז אל כובעו קומץ פרוטות ונדבות ומיינקות נסע נפשו אך לנגן ומעולם על החיים לא התבודד כן באמת היה אומן ואת נפשו עשקלות נתן ואת חיה ונשמתו ברחוב לעד עם אש יוצרים במיתרה הוא ניגן וניגן כל הדרך הוא ניגן ופרט במיתר הוא ניגן וניגן גם היום מנגן השלולית בפינת הכיכר
רדיו סול סיוע יר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באפליקציה.